שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
פרשס טולדויס.
פרשס טולדויס.
וישרו את יצוא המבונים בקיר בו.
אבל לא סתם פרשס טולדויס, זה פרשס שבע ברוכס.
מה?
נו, תספרו יום חמישי.
יום
איזה
חמישי.
איזה חתונה מיוחדת.
אז זה בעזרת השם.
אנחנו יש... בעצם עכשיו, התוכנית מוקלטת לפני יום חמישי.
לפני יום חמישי, בואו כדי שהציבור יוכל לצפות ולשמוע. אבל ביום חמישי יש לנו שמחה גדולה בארגון,
זה בעצם,
האיש.
רב שולם, סליחה שאני מפר, זה בעצם לא רק שמחה שלנו, זה גם שמחה של כל הצופים והמאזינים.
נכון.
האיש תספר להם למה.
שמאחורי המצלמה, האיש פועל ועושה את הכל כדי שהשידור יגיע ליעדו באיכות ובטוב טעם, הרב גדעון מוסיקנסקי, מחתן את ביתו. אוי די שם ביורי יהודה.
אפשר לרקוד מול המצלמה, כי אנחנו נצא החוצה. הרבה נחת.
שמחות.
שמחות תמיד.
מזל טוב.
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל.
ממש. ואני חייב להגיד.
אולי כמה מילים לחוסן, לאיזה בית הוא נכנס.
כן, אם אתה נשמע, אנחנו נגיד לו את זה אישית. אבל משהו סתם לאנשים שצופים שתדעו. הבוקר התקשר אליי הרב גדעון. והוא אומר לי, השבוע אני עושה חתונה. יש לי יום מאוד מאוד מאוד, יש לי לוז מאוד מאוד עסוק. אם תוכלו להקליט את הכל בזמן, אני ביום הזה אעשה ככה, ביום הזה אעשה ככה, ערב החתונה עם רביעי, אני עושה את ההקלטות האלה, את ההקלטות האלה, אני מקווה שיום החתונה שלי יהיה פנוי, יום החתונה של הבת שלי יהיה פנוי. כמה הוא מסור לעבודה, וזו הזדמנות באמת להודות לו, ולאחל לו מזל טוב. ואולי מתנות, אולי כתובת למתנות.
יש לכל המשרדים של דירשו ויעביר.
ושם אנחנו נדאג להעביר את זה.
או אליכם, אתם רוצים ישר אליכם.
עדיף, עדיף ישר לדירשו, עדיף. שלא יתעכב.
כן.
אז באמת,
הרבה מזל טוב גידעון.
מזל טוב ושמחס מכולנו.
משפחת החתן, משפחת הקלה. לשמור כוח לריקודים, רב שולם.
כן, ודאי, ודאי.
בעזרת השם.
פרשס השבוע, בברום, נו, אולי משהו, פרשס טולדויס.
אז יש, הפרשה מתחילה, אלה טולדויס אברום, אלה טולדויס יצחוק.
בן אברום, אברום
מולי. אברום, אברום מולי ציצרוק, אז ידוע השאלה.
קלסתר
פניו. קלסתר פניו, שהיו ליצני הדור.
נכון.
אז פעם שמעתי רבוי ששפירה שאל, אתה הולך ברחוב ואומר לך, תשמע, זה הליצן הכי מצחיק שיש, הבטחן הכי גדול. אז אתה עוצר, אתה אומר לו, אפשר איזה בדיחה אחת בחינם. נו, אתה מצפה לשמוע איזה בדיחה.
משהו חזק.
זה היה הבדיחה שלהם ליצני הדור.
יפה.
זה כל כך מצחיק. יפה. אז רבוי ששפירה היה מסביר שכל דבר שהוא רחוק מהאמת, כל שקר, אז זה ליצנות. הוא לקח את זה לכיוון הזה. אבל מי הם היו אותם ליצני הדור? אז הספורנו אומר חידוש עצום. בפרשס לך לכו, שכתוב על פרשס ואירו, כתוב על סורה שהיא ראתה את ישמעאל מצחק שעשו שם ל... אומר הספורנו שהיא שמע את ישמעאל, שהוא אומר מה ומלך איתה ברסרה. והגמור אומרת שמה שילד שומע בבית הוא מסבר ברחוב.
וואו.
אז היא אמרה, אז הוא והגר אמרו את זה. ולכן היא רצתה שיצאו מהבית, גם הגר וגם זה. אז היא הגיעה ממנו. היא הגיעה מהוגר וישמואל, הם היו ליצני הדור, שהם אלה שסיפרו והפיצו את העניין הזה.
וסליחה שאני מוסיף, כי הם רצו לקבל את הירושה.
כן, כן.
והם רצו, שלנו, הם רצו לקבל את הכל. לכן הם אמרו את זה.
נו, רב שולם, איזה סיפור טוב.
דיברנו, אמרנו בהתחלה מזל טוב לרב גדעון, האנשים שמאחורי המצלמה, אני רוצה להגיד על עוד משהו היום, שמאחורי הדפוס נקרא לזה. יש הרי כל עם ישראל שמכיר את מבחני דירשו, ואת המבחנים משנבורו של דירשו והכל, נספר על, על הבית דפוס שמדפיס את המבחנים של דירשו, נספר על זה. הדפוס הזה קוראים לו דפוס במיוחד.
מותר לגלות שאולי יבואו לשם כן, לקחת את המבחנים?
כן, הכל בסדר. הדפוס הזה קוראים לו דפוס במיוחד. זה שייך למשפחה, הרב חיים קגן ואשתו, זה שייך להם. האבא שלה, משם הכל התחיל. האבא שלה היה, אתה מתחוך מאוד מאוד עצום. הוא היה מגיד שיעור בזכרון מוישה, קוראים לו הרב כהן, לא זוכר את השם הפרטי שלו. הוא היה לפנות בוקר, היה מוסר שיעור עיון בזכרון מוישה. ובבוקר הוא היה מלמד באיזו ישיבה. ואחרי צהריים הוא היה מוסר פה, ובלילה, היהודי שכל
הזמן
כולו היה שקוע בלימוד ובהרבצת תורה.
ויפסק פה מגיר.
ממש. והבת שלו ובעלה, הם פתחו בית דפוס בהתחלה, בית דפוס קטן, משהו קטן. ואז כשהוא נפטר, אז הוא השאיר להם ירושה. אז עם ירושה הם אמרו, בוא נפתח בית דפוס גדול. משהו מיוחד. הם בירו על בית דפוס בירושלים, וגילו בית דפוס גדול, ולא רק שהוא גדול, אלא יש לו הספקה מאוד גדולה של, של, של לקוחות כבר.
הזמנות.
של לקוחות מאוד חזקים. אז היא אמרה, אם הלקוחות שלי הקטנים, ואם הלקוחות שלו הגדולים, אני אקח לבית דפוס זה, בעזרת השם יהיה פרנסה טובה. ואז באמת ככה היא עשתה. והם קנו את זה והכל. ואז התברר להם לתדמתם, שאחד מהלקוחות הכי חזקים, אם לא הלקוח הכי חזק, זה מוסד נוצרי. אבל הבית הקודם, הוא היה יהודי שומר תורה ומצוות, הם באו להם, אמרו לו...
ומסתם מהמוסד הנוצרי הזה לא הדפיס משנה איזה...
כן, כן, מדי שלו. הם באו להם, אמרו לו, תקשיב, איך אתה נתת למוסד נוצרי, איך עשית כזה דבר בכלל? אז אמרו להם, תראו, אני בדקתי, זה לא חס ושלום דברים של נצרות, או דברים כאלה של איזה... של תואבה, אלא זה דברים של חשבונות, יש להם גם מפעל של שמן, וגם מפעל של כל מיני דברים, של יין, ולהם אני עושה את זה, כאילו אני עושה את זה לדברים למפעל שלהם. הרבנית קגן זה ממש לא מצא חן בעיניה. והיא הלכה לשאול רב, והרב אמר לה שבאמת אסור לתת להם בשום פנים ואופן, שום דבר. אז כמובן שלא עלה על דעתה להמשיך את זה, זה לא היה פה איזה מסירות נפש, שהרב אומר אסור, אז הרב אומר אסור. אבל בכל אופן, זה היה קשה מאוד
להחלטה. עוד לאט הניסיון לעמוד בו, אבל בפועל.
אז הם החליטו, גמרנו, מפסיקים עם זה. ורב אברום, באותו יום, הגיע, שהם כאילו, היא סיפרה, שהם הרימו פניהם לשמיים, ואמרו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את רצונך, למרות שזה מכה מאוד מאוד קשה, שאנחנו לא יודעים איך אנחנו נתפרנס, אבל אנחנו עושים את רצונך, ובעזרת השם, אתם תמצאו לנו פרנסה ממקום אחר. רב אברום, באותו יום, הם קיבלו טלפון מארגון דירשו, שרוצים להדפיס אצלהם את הדפים שלהם, וכמו מי שיודע, זה ארגון דירשו, זה אלפי מבחנים כל חודש, אלפי סוגי, כן נכון, עשרות אלפי סוגי מבחנים, בגמורה, ומשלמו את זה רק 20,000 דפים, והכל, וכאילו, ממש, היא הרגישה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, היא זרקה מקום אחד הזה, קיבלה מקום, ולא סתם מקום, מקום של תורה, מקום מיוחד.
איזה זכות.
והיא מספרת, עוד סיפור על אבא שלה. אבא שלה, הוא היה ב-15 שנים האחרונות בחייו, הוא היה מגיד שירו, אצל הרב סלים, במאור התורה. והוא היה באמת יהודי מוסר נפש, והוא, אחרי 15 שנה, הוא הרגיש שכבר, הוא רוצה לפרוש, כבר אין לו כוח. אז הוא אמר לרב סלים, אם זה בסדר, שהוא ימסור שיעור עד אלול, כאילו, סליחה, כולל אלול, עד אחר או שונה, רק בחורף הוא יצא. הרב סלים אמר לו, בסדר, מי שהיה אמור להיות, זה הבן שלו, החתן שלו, ומילא הוא בחוץ לארץ, אוסף כסף עכשיו, באלול מצוין, תמשיך אתה, והוא ייכנס בחורף. הרב סלים שאל אותו, למה כוח חשוב לך להמשיך באלול? כמו בראש השונה, שאני מתפלל השם, שייתן לי שנה חדשה, שייתן לי סייעת לדשמי חיים ואושר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, לא בגללי, אני מתפלל, אלא בגלל שאני מזכה רב, אם אני מגיד שיעור, אז בגלל התלמידים, בגלל שאני מוסר שיעור, הקדוש ברוך הוא תזכה אותי, ותיתן לי עוד שנה. אז אני רוצה גם באלו להמשיך, כדי שיהיה לי מה להתפלל. וכך אבא, הוא חי באמת עוד שנה, ושנה אחרי זה שהוא לא היה מגיד שיעור, הוא נפטר. קרי וסיפרה עוד, מספרת הרבנית קגן, אומרת שהיא לא אוהבת כל כך את העבודה הזאת. אולי באמת רוצים להחליף. היא לא אוהבת כל כך את העבודה, כמובן, אבל זה פרנוסה והכל. אבל כל הילדים יודעים בבית. אגב, האבא הוא אברך כולל, האמא היא מנהלת את הכל. הילדים שהם חוזרים מהחיידרים ומהבתי ספר, חוזרים לשם, אוכלים שם, מציירים שם. זה חלק מההווי של החיים, הבית דפוס. אבל יש יום אחד בחודש, שזה יום חג במשפחה. היום של המבחן של דירשו, שצריך לתת לתת להספקה של המבחן, להדפיס את המבחנים. ביום הזה היא קמה מוקדם. כולם יודעים שאין משחקים של בוקר, אין לי כוח, יש לי כוח. כולם קמים מוקדם.
אין קורפלקס לפני שהולכים.
תמיד המפעל נפתח ב-10, ביום הזה נפתח, לא יודע, 8 בבוקר, 8:30, כבר המפעל נפתח. וכולם עובדים, במרץ. יום שמחה מיוחדת. היום של המבחנים של דירשו, והיא אומרת שהיא גם משקיעה את כל מה שהיא יכולה בדבר הזה, היא שמה דפים יותר מיוחדים. היא סיפרה שעכשיו קילן שוויס, לא יודע מה שמתם לב, אז היא עשתה, היא אומרת, אני רוצה לעשות דפים מיוחדים לכבוד השמיטה, אז היא עשתה דפים ירוקים. שמיטה, ירק, כן, הרי, אתה יודע, ירקות, קיצור, שדה. אז היא עשתה את זה בצבע ירוק, בצבע
חי. אז אם שאלתם למה המבחנים שלי זה ירוק, אז הנה התשובה.
נכון. והיא עושה את זה בקרטון קרטון. יום שמחה ביום שהיא עושה את המבחנים של דירשו.
זה ממש מרגש ומזכיר את מה שהמשנה מספר, את הללו שהיו עושים הגרלה והיו זוכים להביא את העצים למזבח.
אז זה היה מה? זה היה
גם יום, זה היה בשבילם חג, אמרת הגמרא, בטח, זה היה יום חג בשביל אותה המשפחה.
אז הנה פה עוד משהו מאחורי הדפוס, עוד סיפור על המבחנים של דירשו, על הדפוס המיוחד שזוכה, ואנחנו זוכים, ליהנות ממנו.
פילי פלויים. התורה מספרת על רבקה אמנו, וישרוד את הבנים בקרבו. עוברת ליד בית מדרש רוצה לצאת, ליד בית עבד זר רוצה לצאת. אז היא אמרה, אם כן למזון נויחי, והיא הלכה לישיבת שם ועבר, אמרו לה שתיים. נשאלת השאלה, שאלה מפורסמת. יעקב אבינו, הוא עובר ליד בית מדרש שהוא רוצה לצאת. למה הוא רוצה לצאת, רב שולם? הרי כתוב שהוא בר במאי אמו.
קבל הכל, נר דלוק על ראשו.
נר דלוק על ראשו.
הוא מסוף העולם עד סופו.
ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. רב שולם, כל התורה כולה זה כפשוטו. זה לא בערך, זה לא שיש דברים שהוא לא מבין, יש דברים שהמלאך לא יודע, הכל הוא יודע, הכל מלמדים אותו והכל ברור. למה הוא רוצה לצאת? מה חסר לו שם? אז מובאים את זה, מובא התירוץ המפורסם, יש הבדל בין תורה שנלמדת בעמל והגיעה, זה בין תורה שהעיקר שאם בחוקו יסת תלכו, שתהיו עמלים בתורה, עיקר הלימוד תורה זה עמל, המאמץ, לא שנכנס בתוך כפית לפה. מספר, היה בתשין י' ד'
וזה מה שהוא רצה.
ולכן הוא רצה לצאת. מספר גבי את חיידים, אבו שרן של קץ, שליטה. בתשין י' ד', אנחנו מדברים לפני ש-70 שנה בערך, קצת פחות מ-70 שנה, היה העולם היהודי סער. מה סער? אז יש הרבה גרסות לסיפור הזה, אז רבו שורן של קץ מביא את הגרסה המקורית. מי אמר שהיא המקורית? ישאל רב שולם. הוא דיבר עם הילד בעצמו. היה ילד שקראו לו מיש ישראל מנדל. היו גרים בירושלים. אבא שלו היו קשורים לבלז. מה היה הפלא? הוא הגיע לחיידר. גיל 3 עשו חלקה. גיל 4 ישב בכיתה. המלמד קראו לו הרב פולישוק. מלמד אותה, מתחיל לקרוא להם את הפסוקים, מתחיל ללמוד ככה ממש, והוא רואה שהילד שישב ככה לידו יחסית, ממלמל בעל פה את הפסוקים שהוא מתחיל, והוא ממשיך. הוא אמר, בטח אבא שלו...
לימד אותו טוב.
תופס אותם חזק, כן, מכניס בהם. אחרי צהריים, אז היה איזה פעם למדו נובי, הוא ראה גם את הפסוקים של הנובי, הוא אומר. זה כבר לא מסתדר. אז המלמד בעצמו... עשה איזה מבחן ככה, והקריא איזה גמורה או איזה משהו אחר, או פסוקים בנביאים אחרים, והוא רשע, בשורוי נסו חידודים חידודים, הוא רץ קרא למנהל, המנהל הסתפק בפסוקים, הוא התחיל להקריא לו מפורשים, הוא התחיל להקריא, הוא התחיל להגיד יון תרגומץ מבנוזיאל, ורואים שהוא יודע. טוב, אי אפשר לזרוק ילד על כזה דבר, רב שולם.
וואו.
טוב, ההתרגשות גדולה, והסיפור הזה התחיל להתפרסם בעולם היהודי. הוא מספר שגדולי ישראל הגיעו לראות את זה. הוא אומר שהיו מגיעים כל מיני אנשים בהפסקות מנהד הגדר עם כל מיני ספרים, ונוטים להגיד, רצו לראות על ספרים שהתקבלו בשמיים, רב שולם, איזה תעודת, איזה הסכומה יותר טובה יכולה להיות מזו. כל מיני ספרים הביאו לו להקריא. וגם גדולי ישראל מספר שבא לה לאורס נוסם, בוסן גשטטנר הגיע, עוד הרבה, הביא הרבה שמות, הוא מספר שרבן קוטלר, שהיה בארץ, גם הגיע. וזה היה פלא עצום. היה קידוש השם גדול כמובן. זה שתוי רואה, ירדה לנו מהשמיים. אבל אבא שלו פחד, פחד מחשש לאינורה. אז הוא מספר, שהוא הלך לרבי מבלז, הוא אומר אחרי זה שמה שקדם לזה, שהרבי מבלז שלח לו יום קודם, איזה משהו, לאכול. ואז הרבי מבלז קרא לו, והוא אמר לו, הביא לו את המשנה הזברוכס, מימו עושה כל משמע בערבין, נתן לקרוא, קרא משנה אחד, אמר, זהו, מספיק, תעצור פה. הוא אומר שהוא יצא, ועם הזמן, תוך כמה ימים, הוא עבר ושכח את הכל. ולא נועידה קיבול קרבנו, לא נדע בכלל שילד רגיל ככל הילדים. והוא מיד פה מחבר, יש שמועות, יש שמועות שאומרים שלא היה לו, המלאך דופק פה,
נכון.
אז לא היה לו, כן היה לו, שהבל זרוב, רבאון, דפק עליו, וככה הוא שכח. אז הוא רוצה לעשות מכוי רבתי, הוא אומר, אומר ביידיש, צדיקים לא מכים, צדיקים לא נותנים שום מכות. אבא עזר לא נתן לו שום מכה, וזה ככה, וככה זה היה, וככה זה היה. אז הרפוש רן של קאץ, הוא מביא גם גדולי ישראל שהתייחסו לזה, הסטייפלר, הסטייפלר בספר של חיי היום, מספר שהיה איזה פלא בעולם היהודי, על איזה ילד שידע, ורואים איזה שהתורה, רואים שמה שכתוב בגמורה, שהמלאך מלמד אותו את כל התורה, הוא מביא עוד משהו מעניין, מבחצקי לוינשטיין, שלח לו איזה ראשי מדטרויט, האם זה נכון, השמועה הזאת, שיש ילד שיודע את כל התורה כולה, ענה לו רבחצקי לוינשטיין, כן? הוא אומר במקרה או לא במקרה, גרים כמה דירות ליד ביתי וחתני, והם העידו שזה ככה. הוא מספר רבחצקי לוינשטיין שהוא בעצמו רצה ללכת לראות את הפלא הזה, אבל הוא לא הלך. הוא אומר, הרי כל האמון שלנו זה מבוסס על מה שסיפרו לנו שהיה. נו, אז פה הבת שלי מספרת לי, החתן שלי מספר. אז אני לא מאמין, אז אני מאמין, מה יש ללכת לראות?
מדהים.
פלא פלואים.
הרב אליושיב לא היה הרבה חברוסס. אבל היה לו חברוסס, כמה חברוסס בודדים. אחד מהחברוסס של הרב יחין מיכל שטרן. יום אחד הוא בא ללמוד עם הרב אליושיב. הרב אליושיב אמר לו, אני טרוד מאוד. אני לא יכול ללמוד, ממש לא יכול ללמוד עם חברוסס עכשיו. אני ממש טרוד. אמר לו, במה אתה טרוד? אמר לו, אני טרוד להתיר עגונה. להתיר עגונה, תפס לו את כל הראש, מה שאפשר לעשות, להתיר עגונה. מה היה הסיפור? היה אישה אחת שהייתה בארץ, רוסיה, ובעלה נשאר ברוסיה. והוא, אמנם, לא היה להם שום קשר אחד עם השני, את הדתייה, הוא היה פחות, והוא לא רוצה לתת לגט. נסע אליו לרוסיה, רבי צחוק זילבר, לשכנע אותו לתת לגט. הוא יושב איתו ואומר לו, אני רוצה שתן לגט, ממילא אתה פה והיא שם, אתם לא קשורים אחד לשני. חרשו.
הפוך, לא חרשו.
לא חרשו. הוא לא מסכים. אומר לו, רב זילבר, אני נותן לך חצי מהגן עדן של אשתך, רק תיתן לגט. אשתך עכשיו, רק תיתן לגט. חצי מהגן עדן שלה, אתה תקבל.
שלה או שלו?
שלה. חכה, חכה, אתה מדבר, אתה שואל טוב. הוא שמע את זה, מצוין, אין בעיה. נתן לו גט, כתב, עשה אותו שליח לגרש אותה. אז הוא הלך והביא את זה לאישה. אמר לה, הנה, השגתי לך גט. אומר, אבל יש תנאי אחד, חצי מהגן עדן שלך, הולך לבעלך, לשעבר עוד דקה. אז היא אומרת, מה קרה? מה אני, למה שאני אפספס חצי מהגן עדן שלי בגללו? אמר לה רבי צחוק זילבר על אתר, חצי מהגן עדן שלי הולך אלייך. כל כך היה אכפת לו להתיר עגונה. אז היא הסכימה מיד, והם אותה מוכנה לקבל את הגט. אבל יש פה גט, רב אברום, על תנאי, יש פה תנאי כזה.
כן.
אז הוא אומר, צריך לשאול את הרב אליישיב, אם כזה דבר בכלל
חי. איך עושים את זה?
איך עושים את זה? אז הולך לרב אליישיב. הרב אליישיב זה ממש תפס לו את הראש. הוא אומר, אני צריך לחשוב על זה, איך עושים את זה? הוא חשב על זה הרב אליישיב, והוא באמת לא הצליח ללמוד, וזה הסיבה אגב, שהוא לא הצליח ללמוד באמת עם החברוסה, בגלל הסיפור הזה. אבל הוא באמת, הוא חזר לרבי צחוק זילבר, ואמר לו, אני לא, זה בעיה, אני לא יכול לעשות כזה דבר.
זה בעיה לעשות כזה גט.
מה עושים? אז רבי צחוק זילבר, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, חזר
לבעל. נסע עוד פעם.
או שהוא נסע, או שהוא היה בטלפון, הלך אליו, וכיוון שהוא כבר הסכים כבר, אבל בהתחלה התנאה, אבל הוא כבר שכנע אותו עוד, הוא הסכים לתת לגט גם בלי שום תנאים. אבל מה רואים פה קודם? קודם כל רואים את המסירות נפש של הרב זילבר, כן, לא אכפת לו חצי מהגיהנום, סליחה, מהגן עדן, לא, שום גיהנום, חצי מהגן עדן שלו לוותר, העיקר שיהיה לאישה שהיא לא תהיה עגונה, ואת הגדלות של הרב אליישיב, שואלים אותו שאלה כמה הראש שלו תפוס בזה להתיר עגונה. יישר כוח, שיהיה גוד שבס לכולם.
גוד שבס לכולם, בשורות טובות, גוד שבס.